כל הדף, רחוב שדה חמד 11, ירושלים, 02-5383-999, פאק 02-5380-0267, תא דואר 57035.
בנושא של תורה שבעל פה, אני מניח שצריך להעלות שתי שאלות אחת אחרי השנייה, שעל כל שאלה צריך לתת עולם מלא, סדרת הרצאות, ולמעשה זה לא עניין של הרצאות, אלא עניין של לימוד קבוע ומתמיד את הנושא. ואנחנו ננסה רק לתת גישות שונות עד כמה שיד השעון המאיימת עלינו תאפשר. השאלה הראשונה היא שאלה שמשותפת לאנשים חילוניים ולאנשים דתיים שלא למדו מספיק תורה, היא: אדם מוכן לקבל שתורה שבכתב משמיים, במיוחד אחרי שהוא שומע מערכת הוכחה. אדם למעשה מבין גם כן שאם אלוקים אמר דבר מה, הוא לא אמר את זה סתם כדי שתדע שאלוקים אמר דבר מה, אלא הוא אמר את זה כדי שזה יחייב אותך. ואדם מוכן לקבל על עצמו לכפוף את קומתו ואת מעשה ואת התנהגותו לדבר האלוקים, לא רק בגלל הכבוד שהוא רוחש לו בהיותו כזה, אלא גם בגלל חישובים תועלתיים פשוטים, דוגמת אם אלוקים שולט על הטבע ושולט גם עליי, הרי הוא יכול לעשות בי כרצונו במידה ולא אמלא אחרי בקשותיו, דרישותיו וציוויו. אבל כאן מגיעה השאלה, תורה שבעל פה? הרי זה חכמים הוסיפו. כל הכבוד להם, הם היו חכמים גדולים, אבל גם אני חכם. לא כל כך גדול, אבל בכל זאת, אי אפשר לזלזל. הרי כולם... אני רוצה להיות ענה, אבל אתה ואני יודעים את האמת. אז אני אלמד את התורה כפי שנוח לי. מהבחינה הזאת מתחלקים דברי חז"ל לשני חלקים מרכזיים. החלק האחד זה דברי חז"ל שמדאורייתא, מה שמכונה התורה שבעל פה, והחלק השני דברי חז"ל שמדרבנן, גזירות חז"ל ותקנות חז"ל שבהם צריך יהיה לטפל באופן נפרד. אנחנו היום נתרכז יותר בדברי חז"ל שמדאורייתא, כללים שהתורה נדרשת בהם, הלכות למשה מסיני, דברים שנמסרו בתוך הפסוקים ומפרשים את כוונת הפסוקים לפי מה שנראה לאדם מבחוץ, כראות עיניהם של חז"ל. אחד העם אמר, אנחנו למעשה, אומר אחד העם, ממשיכים בדרכם של חז"ל. חז"ל התאימו את התורה לתקופתם, ואנחנו מתאימים את התורה לתקופתנו. הבת של אחד העם התאימה את התורה עוד יותר לתקופתה כשהיא הלכה ונישאה לאיזה גוי רוסי. כל אחד עם התורה שלו וההתאמה שלו, וכל אחד איך שהוא רואה. ובכן, זאת שאלה ראשונה, מדוע אני חייב לחז"ל איך שהם הבינו את התורה? מניין לי שגם זה משמיים? תורה שבכתב משמיים זה דרך אחת להוכיח. בשביל להוכיח שתורה שבכתב משמיים לפי כמות החומר המצטברת יש צורך בשבעה ימים רצופים של הרצאות לפחות לקבל ראשי פרקים, בשביל להוכיח שתורה שבעל פה משמיים לפי הכמות המצטברת וגם לפי אופי ההוכחה, יש צורך בלימוד הרבה הרבה יותר ארוך. אנחנו רק נטפל בראשי פרקים. זאת השאלה הראשונה שנטפל. שאלה השנייה שנטפל, ואני הולך להגיד דברים מאוד נוקבים עכשיו. אתה פותח את ספרו של רב חיים מוולוז'ין, נפש החיים. אתה מדפדף, ואתה רואה שהאדם היה חכם. אתה לומד קצת את תולדותיו של האדם שהיה תלמידו של הגאון מווילנה, ואתה רואה שהאדם הזה היה בקי בכל המדעים של תקופתו. אני מניח שאם הוא היה צריך לעשות את המבחן במתמטיקה, אז לא היו לו בעיות גדולות בזה. ובכן, אדם חכם. אדם שיודע מה זה עולם, אדם שיודע מה זה טבע, אדם שמכיר בחשיבותם של הדברים שאתה מכיר בחשיבותם. ובכן, אתה פותח את נפש החיים, שער ד' פרק י' א', אני מצטט ציטוט מקרי, הציטוט הזה מופיע גם בשער א' פרק ת' ז', בהגהה, ובעוד כמה מקומות. ואני מביא את רב חיים מוולוז'ין כדוגמה, אבל אפשר להביא עוד אלפי שמות אחרים. לכך כותל רב חיים מוולוז'ין בשער ד' פרק י' א' מספרו ואומר, והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מה פירוש אמת בלתי שום ספק כלל? על מה אני יכול לומר שזוהי אמת בלתי שום ספק כלל? האם אני יכול לעמוד ולומר שזוהי אמת בלתי שום ספק כלל שאני עומד ומדבר איתכם פה? זוהי אמת, אבל בלתי שום ספק כלל אני לא מתחייב. משום שאמש בלילה ישנתי וחלמתי שאני עומד ומדבר בפני קהל, וזה נראה מוחשי בדיוק כמו עכשיו. מתי התברר לי שזה היה רק חלום? כשהתעוררתי. לכן מי יערוב לידי שאני לא אתעורר עוד מעט ואמצא את עצמי במיטה? לכן אמת, אבל ספק אם אני רוצה אני יכול להטיל, אני יכול להטיל ספק בזה שעכשיו יום, בזה שאני נמצא בפרדס חנה, בזה שאני עומד פה, בזה שאני מדבר, בזה שאני בן אדם בכלל. זה הכי קל. ובכן, מה שברור שעל אותו דבר שבשביל רב חיים מוולוז'ין הוא אמת בלתי שום ספק כלל, קיימת הייתה אצלו בהירות לפחות כפי שקיימת אצלנו לגבי הדברים האלמנטריים היומיומיים, שאתה צריך לאכול, שאתה צריך לשתות, שאתה צריך לנשום ובלי זה תמות. שרק על דברים כאלה אנחנו מתבטאים באמת בלתי שום ספק כלל. ובכן, אומר רב חיים וולוז'ין, מהי אותה אמת שהיא בלתי שום ספק כלל? שאם היה העולם כולו פנוי לרגע אחד מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאפס ותוהו חס ושלום. זוהי אמת בלתי שום ספק כלל, שבלי העסק וההתבוננות שלנו בתורה כל העולמות, וכדי שלא תהיה למישהו הווה אמינא שהם מתכוונים פה לאיזושהי מיסטיקה, מדגיש רב חיים וולוז'ין ואומר, העליונים והתחתונים כולל העולם הפיזי שלנו הופכים לאפס ותוהו חס ושלום. כלומר, אדם שלומד תורה עוסק בפרויקט החשוב ביותר בעולם של החזקת העולם. מה אומר לכם? כשאני אומר את המשפט הזה בפני אנשים חילוניים, אני זוכה ליותר אמון מאשר כשאני אומר אותו בפני אנשים דתיים. למה? כשאתה בא לאדם חילוני שראשו על כתפיו ואומר לו משפט כזה, איך הוא יגיד? הרי הוא לא יודע מה זה תורה, הוא בחיים שלו לא למד. אז הוא אומר ככה, תשמע, רב חיים מוולוז'ין אני לא מכיר אותו, מתוך ציטוטים אחרים שאני מביא לו מסתבר שאדם בעל היגיון מוצק. מה זה תורה? הרי אני אינני יודע. אם כך אני נותן אשראי שמה הוא צדק, אולי באמת זה לא נראה לי, אבל אולי באמת הוא צדק. ומה זה כשאתה בא לאדם דתי שומר מצוות לומד תורה, אז פה מסתכל עליך, אתה תספר לי מה זה תורה? הרי אני לומד תורה כמה שעות כל יום, אני לומד גמרא. בסדר, שניים אוחזים בתלית, זה מושך מפה, זה מושך מפה, זה מאוד מעניין לראות את ההתקצות, ואחר כך בין לבית דין, וזה מה אני מצטיע, וזה מה אני מצטיע, וזה מה אני מצטיע, וזה יחלוק, הוא מאוד חשוב, צריך לדעת מה לעשות. יהיו שלא מדעת, אדם מוצא עבדה, כל דברים נכוחים, צריך להקים על זה חברה, זה משפט, זה חכם, זה מעניין, כך לפחות צריך להגיד, והכל טוב יפה, אבל שעל זה עומד העולם, על זה אתה בא לרמות אותי? זה לא מסתדר, זה לא הגיוני. אז רק רגע, לפני שאנחנו נסביר, ואנחנו לא נסביר היום, אבל מי שרוצה, יש הרבה אפשרויות להסביר, אבל לפני שאנחנו ניגש להתחיל להסביר איך אפשר לראות שבאמת העולם עומד על הלימוד הגמרא הפשוט היומיומי של תינוקות של בית רבן, אני שוב חוזר, אפשר להראות את זה, מי שרק רוצה, בוא ונראה איך אתה ניגש לזה מבחינה רציונלית. אין מה לעשות, המשפט כתוב אצל רב חיים מוולוז'ין כמו שהוא כתוב בעוד אלפי מקורות במהלך ההיסטוריה של הספרות היהודית המקורית. אז איך אני אתייחס לזה? תמיד, אין פה שירה, זה לא כתוב בספר שירים, אין פה מליצות, ספר שכל מילה שהוא כותב הוא מתכוון למה שהוא אומר, אתה יכול לראות את זה. ובכן, אני יכול רק שלוש התייחסויות להקדיש למשפט הזה, אחת משלושת ההתייחסויות. ההתייחסות הטובה ביותר, היעילה ביותר, שפותרת את כל הבעיות כמו את הבעיה הזאת, היא ההתייחסות שבדרך כלל בני אדם מתייחסים למשפטים כאלה שעוברים עליהם. מי לא נתקל במשפט אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? מי נעצר פעם ליד המשפט הזה לשאול מה כתוב פה? אז זו הדרך הטובה ביותר. תשמע, ציטטת פסוק יפה מהתנך, משפט יפה מנפש החיים, עכשיו אני הולך לבריכה. אני לא מבזבז את התאים האפורים במוח, לא מבזבז, אני שומר אותם. זאת ההתייחסות הטובה ביותר, זה פותר את כל הבעיות. אתה לא צריך לחשוב, אתה לא צריך להתמודד, אתה תלך עם הזרם, אני שיוביל אותך, הכל יהיה בסדר. אבל מי שבאמת רוצה להתמודד, נותרו לו אחת משתי האפשרויות, או, אבל אין אפשרות שלישית נוספת, או שרב חיים מוולוז'ין היה חלילה, או שאני לא יודע מספיק מה זה תורה. אין אפשרות שלישית. למה? כי צריך להיות מפגר כדי לחשוב על דבר שהוא כל כך רחוק ממה שתולים בו, שהוא באמת מחזיק את התורה כפי שתולים בו. אין. או שאני לא יודע מה זה תורה. ומכיוון שאלה שתי האפשרויות היחידות, אני לא מכיר שום אפשרות שלישית. שום אפשרות שלישית. הייתי פעם באיזשהו עימות עם איזה בחור חובש כיפה שמייצג גם כן, אני לא יודע מה. אז הוא אמר משפט כזה, אנחנו דוגלים בפלורליזם ביהדות, כל הגישות ביהדות מקובלות עלינו מבחינה יהודית, כמובן דתיים, חילוניים, מקובל עלינו. אמרתי לו, אנחנו גם כן דוגלים שכל הגישות מקובלות עלינו, אנחנו רק מוסיפים פסוק אחד שהתורה אמרה, החיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים. כן, הכל מקובל, רק זה חיים וזה מוות, זה הכל, שום דבר לא. הדברים הם הרבה יותר חדים ממה שרוצים להחליק אותם. זוהי אמת בלתי שום ספק, אומר הפחיים מבולוג'ין, שלא בעיה לכל ילד להיווכח בחוכמתו, ברציונליות שלו, בהיגיון הקר שמוכו עבד בכל פעם ופעם שהגיע לאיזה נושא לנתח אותו. אז מכיוון שבלתי אפשרי להגיד שהאדם הזה לא היה חמילה שפוי בדעתו, ומכיוון שזה נכון שאני לא יודע מה זה תורה כמו שרב חיים מוולוז'ין ידע, אפשר אחרי איזה שבועיים לשכנע בן אדם שהוא למד תורה פחות מרב חיים מוולוז'ין, זה לא בעיה. אז מילא, הכיוון היחיד שנותר לבדוק איכן תמון הפתרון הוא בלבדוק עוד פעם מה זה תורה. אבל תמיד שיש פה אחריות עצומה שמוטלת על כתפינו. זה לא חוכמה לומר, תשמע, הכל טוב יפה, אני הולך לבריכה, זה לא מסתדר לי עם פה ושם ועם זה וזה. לא. בדיוק אותו דבר, אתה לוקח ביד מזוודה, הוא אומר, תשמע, אתה תזיז ימינה, שמאלה, יש פה פצצה. תשמע, אני לא פותח את המזוודה, לא מסתכל, וזהו, אני פתרתי את הבעיה. לא פתרת את הבעיה. אתה עם המזוודה, ימינה או שמאלה, יש פה פצצה. זה מה שאומר. תורה זה שם חיים ושם מוות. תגיד, אני מחדש לכם משהו. יש משהו שאני, שאתם לא יודעים. אבל צריך לעצור ליד זה ולבדוק בשכל. איך התרגלנו להתייחס למשפטים האלה? כאל מליצות נבובות. זהו. אם לא בריתי יום אבל היה חוקות שאני, אפשר גם לחבר לזה שיר יפה ולשיר את זה מצד הזמירות. אבל תעצור לרגע. מה התכוון זה שאמר את זה? סתם מליצה. התנ"ך זה מקום של מליצות. סתם מטאפורה, סתם משל. אולי הוא התכוון למה שהוא אמר. זה נשמע כל כך מוזר, כל כך רחוק, עולם פיזי, כל כך משמעותי. צריך לבדוק את זה שכלית, אבל שכלית נוקבת. משום שאם המשפטים הללו שכבר נאמרו ולא אנחנו מחדשים אותם הם נכונים, איזה אתגר הם מציבים בפנינו ואיזו אחריות הם מטילים על כתפינו. ותבינו דבר אחד, כשרב חיים מוולוז'ין מדבר על העסק וההתבוננות שלנו בתורה, הוא לא מדבר על התורה שבכתב. הוא לא מדבר על התורה שבכתב בלבד, אפילו לא על התורה שבכתב בעיקר. הוא מדבר בעיקר על התורה שבעל פה, כפי שתקראו בנפש החיים, שמדבר על לימוד הלכה, על לימוד גמרא, על שניים מוחזים בתנית, שכל כך מוזר לך להבין שזה מחזיק את העולם. אתם תבינו דבר אחד, הדברים כתובים או שהם נכונים או חלילה לא. אבל אם הם נכונים, אז אוי ואבוי למי שלא יבדוק את זה כראוי. אני רוצה להוסיף עוד משפט לפני שנתחיל לבדוק את הדברים מן השאלה הראשונה. אני לא מפחד שאני אבוא לשמיים באיזשהו שלב בעוד שנים ויגידו לי, אדוני, כל החיים טעית. לא מפחד מזה. טעות זה דבר אנושי. אני מפחד יותר שיבואו ויגידו לי, תשמע אדוני, אתה טעית באוזלת יד. אתה טעית ולא עשית שום מאמץ להימנע מהטעות. לא בדקת, לא חקרת, אתה טעית, היית כמו צון לטבח. הלכת כמו עגל אחרי מה שהתרגלת. מזה אני מפחד יותר. משום שאם אני טועה או לא טועה, זה לא בידי הדבר. מה שכן בידי הדבר, זה לעשות את כל המאמצים לא לטעות. ולעשות את כל המאמצים לא לטעות, זה כולל בדיקה נוקבת לאורו של השכל של הדברים שטעונים בדיקה. ואני חושב שיש בעולם משפט יותר טעון בדיקה מהמשפט הזה. להמחיש לכם את זה, תראו לעצמכם אם מישהו היה מוצא בחפירות ארכיאולוגיות איזשהו ספר בלב מדבר, שבספר הזה היה כתוב ככה: אם תפעל לפי ההוראות של הספר, אתה תגלה אוצרות נפט אדירים שמדינת ישראל תואשר בהם ותהיה מעשירה במדינות תבל. עכשיו, כדי להתחיל לבדוק לפי הספר, לפעול לפי הספר, צריך להשקיע איזה 2 מיליון דולר. מישהו ילך להשקיע 2 מיליון דולר בגלל איזשהו ספר שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות? אף אחד לא. בגלל זה יקחו את הספר ויזרקו אותו? ברור שלא. להשקיע 100,000 דולר כדי לבדוק את הספר הזה, אם הוא נכון זה שווה? לכאורה כן. $1,000 שווה להשקיע. שבועיים ימים זה שווה להשקיע. חודש, חצי שנה, להשקיע לבדוק אם זה נכון? זה ברור שכן. אבל אולי כל זה זיוף אחד גדול והכל שטויות ואולי זה פרימיטיבי, אבל אנשים משקיעים המון כסף כדי לבדוק את הדברים האלה. אפילו לא כתובה שם אוצרות נפט, אלא בסך הכל יהיה לך איזושהי ידיעה על איך בדיוק גברת טמפרורו בכפר השומרי העתיק בישלה את הביצים שלה לחביתה לארוחת בוקר של בעלה העיקר שלח לחרוש, ושזה משלם גם כן עשרות אלפי דולרים. וזה כדאי, כי צריך לדעת. אז אם היה סיכוי שתדע מזה איך בנוי העולם ואיך עובד העולם ועל מה בנוי העולם ועל מה עובד העולם, אז ודאי שכדאי. ואם מדובר פה בספר שיהודים הלכו למות בשביל האמת, תבינו למה אחד, אם היו באים אל חיים ולושים ואומרים, או שאנחנו הורגים אותך, או שתכחיש את מה שכתוב פה, תגיד שזה לא מדויק, הוא היה הולך למות והוא מכחיש. אז אנחנו ככה בקלות ראש יכולים לעמוד ולומר, זהו, הולכים פה, הולכים שם, שהוויכוחים הם ככה וככה. אני לא חושב שאני יכול לעשות לעצמי את הלוקסוס הזה. מכיוון שאני לא חושב שאני יכול לעשות לעצמי את הלוקסוס הזה, לכן יש צורך להתמודד ולבדוק את הדברים. אינני חושב שיש מישהו מהיושבים פה שיכול לעשות לעצמו את הלוקסוס הזה של ההחלקה על יד הדברים, ולא להכיר את מלוא כובד האחריות שבבדיקה של הדברים הללו. תראי שאני מדבר על ענייני יסוד, לא על שום דבר אחר, על אמונה, על משמעותן של מצוות ועל משמעותו של לימוד תורה. אז אני מדבר, לא יותר, לא יותר. הלאה, טוב, נחזור לזה בהמשך. נחזור חזרה לנושא של תורה שבעל פה, תורה שבעל פה משמיים. איך אנחנו בודקים את זה? הטענה היא, כפי שאמרנו, תורה שבכתב מקובלת עלינו היא משמיים, תורה שבעל פה חכמים חלילה הוסיפו, פרשו, דרשו, ופה יש כאן מרחב לפעולה. אני יכול לעשות בזה גם כן כראות עיניי עד גבול מסוים שבו התורה שבכתב זועקת שאי אפשר. זו הטענה פחות או יותר. ובכן, שני דברים אנחנו הולכים להוכיח בשלב ראשון. א', שלא ייתכן שהתורה שבכתב הייתה רגע אחד בלי תורה שבעל פה, ואולי נכתוב את זה. ואני כעת מוגבל עם המכשירים. א', תורה שבעל פה שבידינו היא המקורית. כלומר, א', לא ייתכן תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ב', זו התורה שבעל פה, לא זויפה, לא שונתה. כן, בואו נראה איך אנחנו מוכחים את האלף. יש כמה הוכחות לאלף שהתורה שבכתב לא הייתה רגע בלי תורה שבעל פה. קודם כל, הגמרא מסכת שבת דף למד א' או למד ג' למד א' כמדומני, מספרת על אותו אדם שבא להילל ואמר לו, למדני תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כשהוא בא לשמי, אז הוא קיבל את מה שמגיע לו. שמי גלגל אותה מתוך המדרגות. אתם חושבים ששמי היה אדם לא סימפטי? לא, שמי היה אדם שאומר רבי מקבל את כל אדם לסבר פנים יפות, אבל קודם צריך שהוא יהיה אדם. זאת אותה גישה ששמי, רבי מקבל כל אדם לסבר פנים יפות, אבל קודם צריך שהוא יהיה בן אדם. עכשיו, בן אדם בא ואומר שטות כזאת, ושמי יחליט שכנראה יש ספקות בייחוס שלו כבן אדם. זאת אומרת, היה לו פה איזושהי ראיה לתורת האבולוציה לשמי, כשאדם בא ושאל כזאת שאלה. אבל כשהוא בא להילל, הילל החליט לעשות לו תרגיל מבריק. הילל הסכים בסדר תורה שבכתב לתורה שבעל פה הולך. הוא התחיל ללמד אותו, זו א', זו ב', זו ג'. לך תעשה שיעורי בית, תחזור. למוחרת הוא מגיע, אומר לו, הלל, זה א', זה ב', זה ב', זה ג'. אומר לו אותו אדם, מה אתה עושה מני צחוק? אבל אתמול אתה אמרת ההפך. אמר לו, אבל איפה זה כתוב? אלא מה, איפה אתה יודע שא' וא' זה ב' וב' זה ב' וג' זה ג'? תורה שבעל פה. הרי שהלל אומר פה, הוא פשוט ועמוק כאחד. אין דבר כזה בעולם מערכת בכתב בלי מערכת שבעל פה. מערכת בכתב בלי מערכת שבעל פה היא בלתי שימושית לחלוטין, אי אפשר לקרוא אותה. מאיפה אתה יודע שבבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מסופר שבהתחלה כשברא הקדוש ברוך הוא את הארץ ואת התוהו ובוהו, לא מסופר פה שסבתא יוכבת מחליקה על סקטים. מאיפה אתה יודע שברשית זה ברשית, בהתחלה ולא סבתא? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שבית אומרים בית, אולי בית אומרים צמצום? מאיפה אתה יודע? זה כתוב בבית? איפה זה כתוב? מה, הבית מנגנת לך? אלא מה, א' בית של תחילת קריאה זה תורה שבעל פה. אז עכשיו ככה, אם אתה מחליט שלא הייתה תורה שבעל פה, רק תורה שבכתב, סגרת את העסק. גמרנו, הכל לא שימושי, הכל צריך לעלות לבוידם. נו, עכשיו נשאלת השאלה, שתי שאלות נשאלות פה. א', כיוון שאנחנו כעת יוצאים מתוך נקודת ההנחה שתורה שבכתב ניתנה על ידי אלוקים, זאת נקודת המוצא שלנו, שזה אפשר להוכיח, והתחלנו היום וימשיך מחר, אז איך ייתכן שאלוקים ייתן תורה לבני אדם ולא יאפשר להם לקרוא אותה? ב', איך קרה הדבר שבאמת כל בני אדם קוראים אותה אותו דבר? כולם קוראים בראשית, אף אחד לא קורא סבתא יוכבד. ועוד אלפי דוגמאות אפשריות כיד הדמיון הטובה עליכם. ובכן, זוהי ההוכחה הראשונה הפשוטה ביותר שהייתה תורה שבעל פה. ב', התורה שבכתב כידוע לכם איננה מנוקדת. כן, בסדר, אבל גם זה היה בעל פה, ברור, אבל שפה בעצמותה מצריכה מערכת בכתב ומערכת בעל פה. אני עדיין לא בא להגיד שזאת התורה שבעל פה, אבל שחייבת הייתה להיות, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, תשמע, מה שכתוב אני מסכים, מה שלא כתוב לא. כי מה שכתוב בכל מקרה, אני לא יודע, ברגע אני לא בא ואומר שהנקודה הזאת אתה צודק. זה עדיין לא מוכיח שהתורה שבעל פה חייבת הייתה להינתן בסיני עד כמה שקוראים את המילים ומייחים למשמעות. אתה צודק, זה מוכיח רק דבר אחד, שאין דבר כזה שאני צמוד רק למערכת שבכתב. בשלב זה עדיין השאלה מתי נולדה התורה שבעל פה פתוחה, מסכים לך. אבל את הנקודה הזאת של אי אפשר לעלות על הדעת מערכת בכתב בלבד, זה כשלה עצמו סוגר. הלאה, אתה צודק. אופן, השלב הבא, תורה שבכתב היא בלתי מנוקדת. מאיפה אני יודע שתורה שבכתב בלתי מנוקדת? תפתחו ספר תורה, תפתחו הלכות כתיבת ספר תורה, ותפתחו יוסף בן מתתיהו נגד אפיון, שבספרו של יוסף בן מתתיהו שחי לפני כ-2000 שנה נגד אפיון, כותב יוסף בן מתתיהו, זה דורות רבים מאוד היהודים לא שינו שום דבר בספרים שלהם, וזה כבר מרחיק אותנו קרוב מאוד למתן תורה. אין שום סיבה להניח שהתורה הייתה אי פעם מנוקדת, משום שהניקוד, סימני הניקוד נולדו בתקופת יוסף בן מתתיהו על ידי הנקדנים הטבריאנים. לפני כן לא היו סימני ניקוד בכלל, היה ניקוד, כלומר הייתה צורת קריאה, אבל הסימנים נולדו אז, ומאז יוסף בן מתתיהו מעיד לא שינו כלום, אז כך שברור שהתורה שניתנה, ניתנה בלתי מנוקדת. איך אפשר לקרוא תורה בלתי מנוקדת? למשל, אצלי בתורה בלי ניקוד כתוב ככה: כל חלב וכל דם לא תאכלו, אסור לאכול חלב. מה עוד כתוב? לא תבשל גדי בחלב אמו. לפי התורה שבכתב, איך תדע שכשכתוב כל חטא למד ב' וכל דם לא תאכלו, מנגדים את זה חלב, וכשכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, מנגדים את זה בצורה של חלב ונשמח. זה תורה שבעל פה מובהקת. ושוב שתי שאלות: איך נותן התורה, וזה כבר נותן התורה, פה השאלה שלך כבר לא קיימת, איך נותן התורה כשנתם את התורה ציפה שידעו לעשות מה שהוא רוצה, ואיך קרה הדבר שכולם קוראים אותו דבר? כתוב כך: אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבועיים למידתה. אבל לא כתוב שבועיים, כתוב ותמה 70. אתה הולך תדע מה זה 70, 70 שעות, 70 רגעים, 70 יום, אולי 70 שנה. זה ניקוד בעל פה. חג הסיכות תעשה לך, אה? מה דוחה? איך הוגגים את חג הסיכות? אז יש כמה מקומות שכתוב גם סוכות, אבל גם כתוב גם סיכות. אז המחמירים יושבים בסוכה על סיכות, אה? יופי, מסתדר היטב. ועוד ועוד עשרות דוגמאות שאתם יכולים לעצמכם לקחת תחומה שרפי לקרוא אותו כאבת נפשכם ולהוציא את הדברים מתוך משמעותם המקובלת, ועדיין המשמעות יישאר בפשט של האותיות ומסתדרת היטב עם המילים ועם המשפטים. נקודה שלישית, התורה שבכתב איננה מפוסקת. איננה מפוסקת. למשל, יש מערכת של פיסוק בעל פה, וזה טעמי המצווה, טעמי הנגינה, טעמי המקרא. אתה קורא את עשרת הדיברות: לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה אשר ישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקודשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה אתה ומתך וביתך ועבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ותהיה את כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. קראתי כעת את הפסוקים משתי הדיברות הללו על פי המסורת המקובלת של הפיסוק על פי טעמי המקרא. אם אני הייתי מקבל את התורה במדבר, לא מפוסקת כמובן כי רק תורה שבכתב ניתנה לדעתם של הכופרים, ועליי היה לפסק אותה כראות עיניי, הייתי מפסק אותה בצורה שהייתה פותרת אותנו מתחילה, משבת ומעבודה. היינו נמצאים בגן עדן עלי אדמות, והייתי קורא את זה ככה: לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה אשר יישא את שמו. תודה. אפשר להזכיר שם שנים בכלל. לשווא זכור את יום שבת וקודשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת והשם אלוקיך. זהו, נקודה. כעת מתחיל עניין חדש: לא תעשה כל מלאכה אתה וביתך וביתך ועבדך ועמתך וגרתך ובהמתך וכולם. מתי? אף פעם לא. למה לא לעשות כל מלאכה? כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ ותיים את כל אשר בעם. הוא כבר עשה את כל העבודה, מה אתה צריך לעבוד? שאלה אמריקה, אתה עושה מקביל. ושוב אותן שתי שאלות נשאלות: איך קרה הדבר? איך קרה הדבר שכל הקריאה אחידה, ואיך נתן אלוקים תורה בלי שנדע כיצד לקרוא אותה? ובכן, בואו נעצור לרגע את כתף הדברים ונחשוב. מערכת טעמי המקרא היא מערכת פיסוק שיש בה תופעה שאית שלעצמה מוכיחה את כל הטענות שטענו פה. טעמי המקרא לבד. אני לא יודע אם אתם תבינו ותרגישו את עומק הדברים שעכשיו אנחנו הולכים להגיד, אבל יש בטעמי המקרא עוצמה אדירה. תבינו דבר אחד: לטעמי המקרא ישנן שני תפקידים, תפקיד אחד מרכזי מאוד 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 מאוד, ותפקיד אחד שולי מאוד 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 מאוד. התפקיד המרכזי מאוד הוא לתת לך אפשרות להבין מה כתוב בתורה, מערכת של פיסוק. ואגב, זו מערכת של פיסוק מאוד מאוד משוכללת, לא כמו מערכת הפיסוק המודרנית שיש לך הפסקה, חצי הפסקה ורבע הפסקה ועוד כל מיני התאמות שטחיות, אלא יש לך פה הפסקה וחצי הפסקה ורבע הפסקה וכל מיני וריאציות של הפסקות וצירופים והדגשות והתאמות, כך שכשאתה קורא בטעמי המקרא אתה יכול, אפילו בלי הניגון, אתה יכול לשמוע איך הדברים נאמרו לפי הרגשת ליבו של האומר. עכשיו, יש עוד תפקיד שולי לטעמי המקרא: ליצור נעימה נוחה לאוזן. התפקיד הזה הוא שולי לחלוטין. יש מקומות ברוסיה שקוראים בתורה בלי מנגינה בכלל, רק עם העליות והירידות. לא, בלי מנגינה בכלל. ובכן, קרה פה דבר מאוד מעניין. קהילות יהודיות היו מנותקות זו מזו במשך אלפי שנים. קהילת יהודי תימן למשל הייתה מנותקת מהזרם העיקרי של היהדות במשך אלפי שנים ממש. בכל קהילה כזאת, כשאתה שומע את טעמי המקרא שלה, אתה חש בעליל בהשפעה הסביבתית שהשפיעה על הנגינה, על הנעימה. ולכן, אם אתה אוהב מוזיקה מזרחית, תלך לבית כנסת ספרדי. אם אתה אוהב מוזיקה אשכנזית, תלך לבית כנסת אשכנזי. אם אתה רוצה להבין מה שכתוב, תלך לאן שאתה רוצה. וזה דבר מדהים שלא יכול היה להתפתח בדרך הטבע. כלומר, המערכת חשופה להשפעות חיצוניות ומוגנת מפניה. היא חשופה להשפעות חיצוניות בדברים שוליים, לא משמעותיים, והיא מוגנת בו זמנית באותן נקודות בדברים המשמעותיים. כלומר, בו זמנית, הגם שנותרו פה שתי מנגינות שכל אחד יש לה מקצב משלה, ריתמוס משלה, סולמות משלה, אף על פי כן ההתאמות, עליות וירידות, תמיד אותו דבר. מדובר פה בסימפוניה של עשרות אלפי שורות מוזיקליות, למעשה כל התנ"ך כולו. עכשיו, בדרך הטבע דבר כזה לא שייך שיקרה, כי מילא אם יש לך מערכת סגורה, אין השפעות, בסדר. אבל אם המערכת כבר מושפעת, איך קרה הדבר שההשפעה הגיעה בדיוק עד הגבול העקרוני? ברגע שנגיע לעקרונות, כלום לא זל. לקרוא, אתה תמיד תוכל לקרוא אותו דבר. נעימה לאוזן, אז כל אחד לפי טעמו. אחד אוכל בשבת גפיל תפיש, ואחד אוכל בשבת, אני יודע מה, לא יודע, לא יודע מה השמות של מאכלים אחרים. וכל אחד בא בשבת מבית הכנסת עם אותם מלאכים. איך מסתדרים אחר כך במערכת העיכול אני לא יודע, אבל עובדה, זה קורה. ובכן, זוהי נקודה שנייה. ומכאן אנחנו הולכים יותר לעומק, ואני רק ארמוז, כי לא נספיק יותר מלרמוז. מה פירוש הדבר דרשות חז"ל? הרי זה הנושא הפרובלמטי, דרשות חז"ל. מאיפה חז"ל לקחו את דבריהם? ובכן, אני רוצה לצטט לכם ציטוט מתוך מהר"ל מפראג, באר הגולה, באר רביעי. כותב המהר"ל דבר מהפכני ביותר. הוא אומר כך: כל דרשות חז"ל הם על פי דקדוקו של מקרא. מה פירוש המושג דרשה? בתורה המילה דרשה מופיעה בשתי משמעויות. משמעות האחת, וצעיר החטאת דרוש דרש משה, תביעה. המשמעות השנייה, ודרשת וחקרת היטב, חיפוש. מהי דרשה? דרשת חז"ל היא דבר שנתבע, נדרש מתוך הפסוק. כלומר, הפסוק תובע את ההסבר הזה, אבל יש צורך להעמיק ולחקור כדי להגיע אל המשמעות המדויקת הזאת. המשפט שהמהר"ל אומר לכאורה נראה לנו רחוק מן ההיגיון, שאנשים בהם אומרים, תשמע, דקדוק? אנחנו עומדים דקדוק, ואף על לכן כל השאלות קיימות לנו. ולכן אני רוצה לחדש לכם שאתם לומדים דקדוק עברי, אבל לא דקדוק של לשון הקודש. אוי ואבוי לכם, הייתם צריכים לומר דקדוק של לשון הקודש לבחינות. גם שבדקדוק עברי אנשים לא מתמצאים ולא מתמצאים, אז בדקדוק של לשון הקודש, שהדקדוק העברי לקח רק אלמנטים שטחיים וחיוורים מהמורכבות העצומה של הדקדוק הפנימי של לשון הקודש. אני אסביר מה אני מתכוון. הבעיה שלנו כשאנחנו מגיעים לתנ"ך היא בעיה כפולה ומשולשת. לפני הדקדוק, אנשים חושבים שאנחנו, הדור שלנו, הדור, אתם מכירים פעם אנשים יותר חכמים ממה שהדור שלנו? פעם לא היו. הדור שלנו, לפחות, יש מחסום אחד פחות בינו לבין התנ"ך. בדורות הקודמים אנשים דיברו כל מיני שפות, איש איש את שפת מולדתו, ארצו שבה הוא נולד. דיברו אנגלית וצרפתית ויידיש וספרדית ולדינו וערבית. וכשרצו לגשת לתנ"ך, עמד מולם מחסום השפה. היה צריך קודם ללמוד את שפת התנ"ך. לנו, לפחות המחסום הזה לא קיים. ושיהיה ברור לכולם, העובדה שאנחנו דוברי עברית מבטן אמנו, מהווה את המחסום הגבוה ביותר, הכמעט בלתי עביר, בינינו לבין התנ"ך. מדוע? משום שבדורות קודמים, אנשים לא ידעו את שפת התנ"ך. אבל הם ידעו שהם אינם יודעים את שפת התנ"ך. ולכן בבואם ללמוד את התנ"ך הם הבינו שקודם כל הם צריכים לדעת למה התנ"ך התכוון כשהוא השתמש במושגים ובמילים מסוימות. אנחנו, מתוך שאנחנו יודעים עברית שהיא שפה דומה לשפת התנ"ך אבל לא זה הלאה, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים מה שכתוב בתנ"ך, והרבה פעמים אנחנו קוראים פסוק ומנסים לאנוס את הפסוק להתכוון למה שאנחנו מתכוונים בשפה היומיומית, והתוצאה היא משהו בין שחוק לבכי. אתם רוצים המחשות? אתן לכם המחשות. בן אדם נכנס לחנות, הבן אדם בא הביתה ביום ההולדת של אשתו. אין לכם עוד בעיות כאלה, אבל בעזרת השם יהיו. בן אדם בא ביום ההולדת של אשתו הביתה, אומר לאשתו, קניתי לך מתנה ליום הולדת. משהו שאת כבר חיכית לו כל כך הרבה, ואשתו מתחילה להתרגש ולהתפעל. מה קנית? מה קנית? קניתי לך חיתושית. האישה הזו מתעלפת ליד על המקום, משום שהיא חושבת איזה מין רשע זה בעלה, כבר ידע מזמן שהוא רשע, אבל עד כדי כך מה הוא מביא לחרקים? איפה יהיה הבנה? הבן אדם הלך למוסך וביקש חיפושית. כן? הלך לחנות המכוניות וביקש חיפושית. אז מה נתנו לו? חיפושית. מה זה חיפושית? השאלה באיזה טרמינולוגיה אתה מדבר. השאלה איפה אתה נמצא, אם אתה נמצא בגן זואולוגי או בחנות למכוניות. עכשיו תארו לעצמכם מה שקורה אם אדם מסתובב בחנות למכוניות והוא שומע מדברים שיש פה חיפושיות, חיפושיות, הוא בורח משם כל עוד נפשו בו כי הוא מפחד מחיפושיות, ובאים וצועקים לו, היי, פה חיפושית זה שם של מכונית. אז הוא אומר, אבותיי, אני יודע, אבל אני מפחד מחיפושית על דרך הפשט. טוב, אל תגידו לי דרשות על חיפושיות, אני מפחד מחיפושית על דרך הפשט. אתם יודעים, לפעמים אני שומע אנשים שבאים ומדברים על פשוטו של מקרא. אתה מביא רש"י. והם אומרים, לא, זה רש"י פירש, אבל יש פשוטו של מקרא, טיפשים, זה פשוטו של עברית, אבל פשוטו של מקרא, מי אומר שאתם מתכוונים לאותו דבר שהמקרא התכוון? תארו לעצמכם שמשה רבינו היה מגיע לשוק מחנה יהודה בירושלים, והיה שומע אחד אומר לשני, אכלת אותה. היה לו סיכוי בעולם להבין למה מתכוונים? הוא יחשוב מקסימום שמתכוונים לאיזשהו מלפפון מסוג נקבה או לעגבנייה. למה? משום שהשימוש בסלנג הזה השתנה. לא מתכוונים למשמעות המקורית שלו. עכשיו, למה אנחנו יודעים שמשה רבינו יבוא אלינו, אין לו סיכוי להבין את מה שאנחנו מדברים, אבל כשאנחנו באים למשה רבינו עם השפה היומיומית שבפינו, אנחנו פשוט מבינים מה הוא התכוון. ככה, בלי לצורך ללמוד תחילה את השפה. ולכן אני רוצה להודיע לכם דבר אחד, לאכזב אתכם, שבבואנו אל התנ"ך אנחנו צריכים ללמוד שפה חדשה. ואז כדי כך רחוקה ידיעתנו את שפת התנ"ך מהמציאות האמיתית שקיימת בשפת התנ"ך, שאפילו את האותיות אין אנו מכירים. אתם יודעים, אני כבר עברו בערך הרבה שנים מאז שעזבתי את כיתה א'. כיתה א' לומדים א' ב', נכון? ילדה שלי בכיתה ב' כבר לא לומדת א' ב'. אני היום לומד א' ב'. התחלתי ללמוד א' ב'. הנה, יש לי פה ספר שנקרא מגן דוד לרדבה, זה ספר לכיתה א'. הנה. א', אות א', אות ב', אות ג', ד', ה', ו'. אתם רוצים לשמוע מה כתוב פה, מה זה א'? אני אגיד לכם. בואו נראה. א', אלף אלפים ישמשוני. אף על פי שאמרו שהאותיות הם דמיון עגולה ונאות סופן בתחילתן, על כל פנים התחלה יש להם התחלה מן א', שנראית תחילה בהתגלות הכתר עליון יתברך שמו נרמז בצורת א', כי זה ראשון להצילות. דכתיב גם אני בחורת נאו עליון למלכי ארץ, ועדיין תדע מן מלכי ארץ. נכון שלמדתם את זה בכיתה א', שלמדתם על א'? ציין, אני למדתי בבית ספר פרימיטיבי ולא למדו אותי את זה. אני רוצה שתבינו דבר אחד. בחוג שלי בתל אביב היום אני מעביר סדרת הרצאות על לשון הקודש. יום חמישי מחר תהיה הרצאה רביעית, אנחנו אוחזים בעוד ג' ג' עוד לא דיבר, עוד לא הגענו לשורשים ניקוד, עוד לא. אתם יודעים מתי שנגיע לכמה א' א', מתי שנגיע לשם זה בכלל כבר רק א', מה זה א'? זאת אומרת, כשאתם אם אי פעם יצא לכם ללמוד את העולם העמוק מאוד הזה של משמעויותיהם של אותיות של לשון הקודש. בסמינרים הקודמים שערנו במדרשייה, צבין בל דיבר על זה, אבל אחרי 5 דקות הוא כבר הגיע על העננים ואנשים הגיעו מתחת הבניין, כן, מתחת ל... פשוט זה לא... זה בלתי אפשרי להעביר את זה בלי הקדמות רבות. כשאתה שומע את החומר הזה של לשון הקודש, מה המשמעות של א', מה המשמעות של ב', ומה המשמעות של אב, אז אתה מתחיל להבין איזה אינפורמציה עמדה לפני עיני חז"ל כשהם באו להסביר לך פשוט מה שכתוב. המאירי כותב בהקדמה שלו לפרקי אבות, הוא אומר, למה הראשונים כותבים כל כך קצר ואנחנו עושים על דבריהם פלפולים ופלפולי פלפולים? זאת אומרת, דבר פשוט. אתה כשתיקח את הפסוק ויאמר השם אל משה, לא תלך לכתוב ספר חידושים ויאמר השם אל משה, פה כתוב שהשם אמר למשה. למה לא תכתוב? משום שזה כל כך ברור לך שכשאתה קורא זה כתוב בפנים. אומר לראשונים, כל העומק היה כתוב בפנים, הם ראו את זה בפנים, כי זה המשמעות של הדברים. ומאלה הם לא יצאו לכתוב. אנחנו שמתחקים בעקבותיהם, יש בידינו אפשרות להראות לכל אחד. אבל צריך לזה זמן. איך שהם לא מבינים מילה, מה פירוש עברית, דקדוק עברי, כללי לשון הקודש. אז ככה. דבר ראשון שעליכם ללמוד לפני שאתם תחליטו בראש קל ובקלות ראש, שבאמת דברי חז"ל זה דברים נפרדים מן הפסוקים, קודם כל צריך ללמוד א' ב'. צריך ללמוד אותיות, צריך ללמוד משמעויות של אותיות, צריך ללמוד משמעויות של שורשים בלשון. דבר שני, ואז מגיעים לעיקר, ואז מגיעים לעיקר, צריך ללמוד את הדקדוק האמיתי של לשון הקודש. המלבים חיבר ספר שנקרא איילת השחר, המודפס בראש ספרו על ספר ויקרא, ובספר הזה יש תרי"ג כללים שעל פיהם בנויה לשון הקודש, והוא מראה איך שכל דרשות חז"ל בנויים על דקדוקו של לשון. ואתה מתבונן על הפסוק, מתבונן על הדרשה, רואה כמה היא רחוקה, ולמעשה זה מה שכתוב בפסוק, וכל הסבר אחר זה הוצאת הפסוק מפשוטו. לדוגמה, בדרך כלל אתכם את הבעיה הזאת לא תהיה, אני מניח, אבל כשאתה עושים מפני ציבור חילוני, אחרי שאתה מציר את ההצעות הללו, תמיד יש איזה מתנדב תורן להוציא את הדוגמה שהוא בטוח שפה מוציא איזה צפרדע מן השרוול, אף אחד כמובן לא חשב עליה לפניו, ופה תתמוטט המערכת. הוא אומר, הנה, עין תחת עין. זו דוגמה קלאסית. לא מזמן הייתה כתבה בעיתון שאחרי אחת מפעולות התגמול בלבנון, פקיד בכיר אמריקאי הודיע לכלי התקשורת ככה, שדבר כזה לא יכול היה לקרות בארצות הברית. זה יכול לקרות רק במדינת ישראל שמבוססת על הברית הישנה, הבנויה על המוסר של עין תחת עין, אבל לא על הברית החדשה, לא בארץ שמבוססת על הברית החדשה. רציתי לכתוב לאותו פקיד בכיר שני תיקונים קטנים. א', אף פעם לא למדת מה זה עין תחת עין, אז עדיף שלא תגלה קבל עולם את בורותך. ב', אני יכול להרגיע אותך, מדינת ישראל לא הולכת לפי הברית הישנה. אתה יכול להרגע. אתה יכול להרגע, זה בסדר. אבל עין תחת עין, כשבגין ביקר אצל קרטר, אז קרטר, השאלה הראשונה שהוא שאל אותו, איך חז"ל הסתדרו עם העין תחת עין שאמרו שזה לא ממש אלא ממון? מאיפה הוא שמע את זה? מהבוטנים, אני יודע, מאיפה הוא שמע את זה שם בדרום? הבעיה היא שגם אצלנו יש יהודים שמעיזים להוציא את השטות הזאת, לא מי איך זה אסור, זה מותר, יש איסור אחד שאסור לדבר שטויות, אבל זה כל כך פשוט. בואו נראה מה כתוב בפסוק, ותראו איך שמיתוס נולד. מה השאלה? כתוב, כי נעשו אנשים ונקפו אישה הרע, זה שמות כף א', ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, חבורה תחת חבורה. נו, אז מה כתוב פה? כתוב פה פשטות, שטו שמקרא, כך שואלים הכופרים, שטו שמקרא, שכיוון שהוא הוציא יד, צריך להוציא לו יד, כיוון שהוא הוציא עין, צריך להוציא לו עין, אבל חז"ל, שחיו כבר בתקופה פחות ברוטלית ואכזרית, לא יכלו לסבול את האכזריות הזאת, הם היו אנשים מאוד עדינים, הם מכירים את הסגנון, כן? זה כמו המורה בקריית שמונה, שבא להציל את התנ"ך מהרבנים. הם היו מאוד עדינים, חז"ל, והם עשו סובלימציה, האדנה, ההצלה של הדברים. הצילו את זה, בלשון הצילות. הם אמרו, לא, לא עין תחת עין ממש, אלא עין תחת עין ממון. בואו ותראו עד איכן הבורות יכולה להשתולל. קודם כל בואו ונראה עין תחת עין, האם אפשר בכלל לבצע את זה למעשה? הרי מה אומרים חוב זה עין תחת עין? זה צריך להיות בדיוק אותו דבר, וממון זה לא בדיוק אותו דבר, כי היה כתוב תחת. האם יש אפשרות בעולם לעשות עין תחת עין שזה יהיה בדיוק אותו דבר? אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, אני, יש לי משקפיים. מה יהיה הדין אם אני מוציא עין לטייס? אני יכול להיות מרצה עם עין של זכוכית או עם עין לא של זכוכית, זה לא יפריע לאף אחד. אבל הוא, ברגע שהוצאנו לו את העין, הוא כבר מפסיד את כל הפרמיות של שבת, מה יעשה? אז מה יעשה? יוציאו את העין, זה יהיה שווה? אני חתכתי לכנר יד. תחתכו לי יד. זה אותו דבר. הענישו אותי אותו דבר. הרגתי אותו. הוא כעת הולך להתאבד, כי הוא לא יכול בלי לנגן. זה לא אדם בלי יד. זה לא נעים, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו, תראו בעצמכם מה יעדים אדם שעיוור בעין אחת שהוציא עין לפיקח. מה יעשו לו? יוציאו לו עין אחת, יעשו אותו עיוור לגמרי? או אדם שפיקח בשני העיניים הוציא עין לאדם שעיוור בעין אחת ועיוור אותו לגמרי. אז מה יעשו לו? יוציאו לו שתי עיניים, אבל הוא יוציא רק עין אחת. הוא לא צריך לעבור את הסבל של ניקור שתיים. יוציאו לו עין אחת, מה, זה דומה בכלל? עומד אתכם על ציור כזה, ראובן חולה בעין אחת. הוא הולך לרופא, אומר לו, אדוני, יש לך גידול בעין, חייבים לעקור אותה. הוא אומר, אני לא רוצה קופת חולים, כמה עולה פרטית? הוא לא 50,000 דולר. בסדר, יש לי רעיון. הוא הולך הביתה, מוציא את הפנקס השחור, מוציא את החבר הכי טוב שלו, מגיע לשמעון, הולך לשמעון, מוציא לו עין, באים לבית דין, עין תחת עין, אומר מצוין, רק אני אגיד לכם איזה עין. נו, אז הוא מקבל עכשיו, הוא גם נקם בחבר שלו, וגם מקבל טיפול על חשבון בית דין. תראה? מה יכול להיות יותר טוב מזה? תיקחו למשל קביעה תחת קביעה. יש מציאות כזאת בעולם, הרי תבינו דבר אחד, אנחנו ברגע זה מדברים שתורה משמיים, רק חז"ל יש בעיה. אנחנו נראו אנשים שאין בעיה שתורה משמיים, רק בחז"ל יש בעיה. אז הקדוש ברוך הוא התכוון לקביעה תחת קביעה ממש? יש אפשרות בעולם למישהו לבדוק את זה? כמה זמן תשים לו את הברזל המלוגן על הבטן? בחלקית שנייה הוא כבר יכול להיות כבוי הרבה יותר קשה מאשר הוא עשה. אולי האור שלו יותר רגיש. ובכלל, אולי חסר לו חלבונים וימות מזה. יש אפשרות לעשות בדיוק אותו דבר. אלא מה? אתה תמיד תגיע לבערך. אז אם כבר בערך, אז מה אכפת לך שיהיה גם בערך בכינון של כסף? אז את העוקץ הורדנו. עכשיו בוא ונראה שכתוב פה כסף. יש חוקר גרמני בשם בנו יעקב, יהודי גרמני. שחזר בתשובה בגלל עין תחת עין. הוא התחנך חינוך רפורמי, וחזר למסורת בגלל עין תחת עין, וחיבר ספר שלם שנקרא אוגה ואוגה, בגרמנית, שכל הספר עוסק בעין תחת עין, בהוכחה שעין תחת עין זה נמון לפי פשוטו של מטרה. אחד הפנימים של בן יעקב כותב בספרו הזה ככה. פה בפסוק הזה הרי מדובר על שוגג. כי ינצו אנשים ונגפו איש ההרע. הם לא התכוונו לנגוף את האישה ההרה האומללה הזאת. היא נקלעה בטעות לשדה הקרב. וקרה אסון. או נפש, או יד, או רגל. לעומת זאת במזיק, במזיד. במקומות רבים התורה כתבה שאדם שהורג, מזיק, לא הורג, מזיק, פוצע את השני במזיד, חייב לשלם. הייתכן שאדם שמוציא לחברו עין במזיד ישלם, שזה כתוב במפורש, ואילו אם הוא עושה את זה בשוגג יוציאו לו את העין? היכן מצאנו ששוגג יותר חמור ממזיד? אני חושב שזה מכה, כמו שאומרים, שאי אפשר להתאושש ממנו. הטיעון הזה שבן יעקב זה מכת מוות לכל העין תחת עין ממש. אין, לא ייתכן שזה כתוב, אבל אנחנו רק מתחילים. זה גם כן לא הולך לפי ההיגיון האימננטי של התורה. אתה לוקח את ההיגיון של התורה בכל מקום, אתה רואה שבתורה תמיד שוגג פחות חמור ממזיד. איך זה ייתכן שפה שוגג יותר חמור ממזיד? מילא אם היית שלא רק מבחינת ההיגיון הפשוט, אתה צודק, ההיגיון של התורה הוא אחר, כמו פרה אדומה, סיין. השאלה היא לא רק מההיגיון הפשוט שלי, אלא השאלה היא בתוך המערכת הפנימית של ההיגיון של התורה. תיקח עשרות מקרים ששוגג מול מזיד, ותמיד שוגג יותר חמור ממזיד. סליחה, יותר קל ממזיד. והעונש יותר קל ממזיד. ופתאום אתה מגיע פה מזוועה כזאת שבשוגג מוצאים את העין ובמזיד לא. ובכלל, הרי מאיפה יצא כל נקודה המוצא? נקודת המוצא יצאה מזה שהיו פרימיטיביים, וככה היה מקובל בתרבויות אחרות. האם באיזה תרבות בעולם מצאנו שבשוגג יוציאו את העין, אבל במזיד לא? חוקי חמורבי למשל. שצריך לקצץ סייד לגנב וכדומה. האם מצאנו שבשוגג זה יותר חמור ממזיד? הרי זה מקום לתחילת השאלה. אבל לאט לאט. אתה פותח את המקבילה לפסוק הזה בספר דברים, שם כתוב ספר ויקרא, חב"ג כמדומני, פשוט לא התכוונתי לדבר על תורה שבעל פה, לא הבאתי את המקורות. אומרת התורה, מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת זה. כלומר, אתה רואה שנפש תחת נפש ישלמנה. לא, זה לא ממש יש נפש תחת נפש, זה ישלמנה, זה תשלומים. אבל הדבר הפשוט ביותר כתוב למעשה בתוך הפסוק. בתוך הפסוק כתוב שנפש תחת נפש זה לא ממש. איפה זה כתוב? כן, במערכת האנישה ישנן שתי מטרות אפשריות, שתי סיבות אפשריות למערכת האנישה. הסיבה האחת שיכולה להיות זו סיבה של פיצוי. כלומר, אתה גנבת ממני, אתה חייב לשלם לי. אתה הזקת לי, אתה חייב לשלם לי. למלא את החסר אצלי. פסוק אחר, סוג אחר של עונש זה נקמה. התורה כותבת את זה הרבה פעמים, נקום ינקם. למשל, כששמים רוצח בבית סוהר, אין הכוונה לפצות את הנרצח או את משפחת הנרצח. המטרה היא או לנקום בו, לפגוע בו, או למען יראו ויראו, או כדי להגן על החברה מפני המזיק הזה. כן, ישנם סגנונות קבועים למתי שהתורה משתמשת, רוצה לתת עונש כפיצוי, ומתי שהתורה רוצה לתת עונש כנקמה. כשהתורה משתמשת במושג לתת, תראו זו, אני נותן לך משהו. כי ייקח איש אישה ובא עליה ושמעה, וכתב לספר לצטוט ונתן בידה. אומרים חז"ל, נתן דבר הניתן מיד ליד. צריך לתת לו משהו ביד, לתת לאישה משהו ביד. אגב, מי שקצת מבין במשמעות של אותיות רואה את זה גם באותיות של נתן. קודם כל אתה רואה את התנועה הדו-סטרית בנתן. האות ת' מבטאת תכלית, האות נ' מבטאת המשכיות, כמו נאמן. מה מסכת שבת בדף ק"ד אומרת שמשמעות האות נ' זה נאמן. נאמן פשוט, נאמן כפוף. נאמן זה דבר שנמשך, ההפך מאכזב זה דבר שנעצר. יש פה המשכה מהמקור אל התכלית. לא חשוב, יש פה דברים עמוקים. אבל נתינה חז"ל דורשים את זה תמיד דבר הניתן מיד ליד, העובר מיד ליד. והם דורשים את זה כי זה מה שכתוב במילה נתן, וכך זה מופיע בכל מקום בתנ"ך. לעומת זאת, שמטרת העונש היא לא שאני אשלם לך, אלא שאני אענש, משתמשים בדרך כלל ונקום ינקם, אנוש יענה. ובכן, אומרת אותו הכרה, כי אם עשו אנשים להפריא שערה ויצא לדרך וכו', ואם עשו נהיה ונתת עין תחת עין. אתם יודעים, אם עין תחת עין זה ממש, אתם יודעים איך אפשר לקיים את זה? אני אגיד לכם איך. לוקחים את הפוצע, מוצאים לו את העין, שמים לו אותו בבומבוניירה עם סרט אדום, ומגיסים את העין שלו לנפגע. הרי לא כתוב ונקמת בו עין תחת עין, כתוב ונתת. כלומר, אם אסון יהיה, אם הפוגע הזה הוציא עין לאישה ההרה הזאת ונתת לאישה ההרה עין במקום העין שלה, תגידו, אני הוספתי משהו? צריך לקרוא את המילים. כי נצפו אנשים ויצאו אישה הרה, ואם אסון יהיה, כלומר אם הוצאת לה עין ונתת למי? לה עין תחת עין שלה. נו, אני שואל אותם, איך אני יכול לתת לה עין? יש לה עיניים חומות, לי כחולות, מה היא תעשה איתן? לא היה אפילו להשתיל אותם ולא תוכל. מה? זה לא מציאותי פשוט. פה כתוב שאתה משלם לה משהו. ולמה משלמים? כסף, שווה כסף. כל שווה כסף זה כסף. ככה למדתם ודאי בקידושים. כן? אם ככה דבר, אחרי שאתה לוקח את הכל ביחד, שזה סוגג, ושכתוב מכה נפש בין הישלמנה, ועוד אתה לוקח את המילה תחת, ואתה רואה שהמילה תחת בכל מקום בתנ"ך לא מופיעה כאותו דבר במקום, אלא דבר אחר במקום. והימליכיה תחת נשתית, תחת הנעצות יעלה בראש, תחת החרפד יעלה הדת. זה לא, לא תמיד אותו דבר במקום, כך שכל הבסיס לשאלה נשמעת. אם כך, למה התורה לא כתבה באמת לשלם? אומר החזון איש בקונטרס השיעורים שלו על עניין אחר, שהתורה נתנה שיעורים בדברים קיימים. מה התורה תאמר? שלם לו שקל, 5 שקלים, אז בלו, שקל חדש, שקל ישן, דולר, צמוד הדולר, צמוד הסל המדדות, צמוד האינפלציה, למה זה? התורה פה נותנת לך מדד, המדד הוא קבוע, כל אדם לפי מה שהוא יקבל בדיוק את מלוא הפיצוי. אם הוא טייס, אז הערכה תהיה שונה. אם הוא כנר, הערכה תהיה שונה. אם היו לו עיניים טובות, הערכה תהיה שונה. אם היה עיוור בעין אחד, הערכה תהיה שונה. כשהתורה נותנת את המודד הזה במשפט קצר, היא נותנת את האפשרות, כשהיא בונה סביב זה מספיק מנגנוני הגנה, שיהיה ברור לכל אחד שכל אדם שקצת מתבונן לא יצא מהפשט ולא יגיע לטיפשות שהכוונה לממש. כן, זו דוגמה פשוטה. והרבה מדברי חז"ל צריך הרבה יותר עומק כדי לראות כיצד הדרשה למעשה נכנסת בפסוק. והרבה פעמים כשאתה מתבונן במבט שטחי אתה לא מסוגל לראות את זה, ורק אחרי שתעמיק ותעמיק יותר תהיה מסוגל יותר ויותר לראות את זה. עוד דוגמה אחת אני אתן לכם משטח האגדה. נתתי דרשה הלכתית, ניתן דרשה במישור האגדה. פרשת עקדת יצחק. ויחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את אשתך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אליה את המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אמר לך. אז קם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, אמו ושני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויקום הילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. דילגתי פה על איזה פסוק אני חושב? מיד נגיע. לא, לא דילגתי. ביום השלישי, לא, דילגתי על חלק של פסוק. לא דילגתי. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האשת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. אומרים חז"ל, מה אברהם הלך בשמחה? מה יצחק, סליחה, הלך בשמחה? שהרי יצחק לא יודע לאן הולכים, הוא חושב שהולכים סתם לעבוד את השם. אפילו אברהם, למרות שהוא ידע שהולך לעקוד את בנו, הלך בשמחה. אתה מסתכל, פסוק תמים, וילכו שניהם יחדיו, נסו באותו שערת חמורים, לא אחד נסע באוטובוס של 9 ושני לא באוטובוס של 10. פתאום חז"ל באים ואנחנו נכנסים לזה, מה הוא בשמחה, הוא בשמחה, שמחה, איפה כתוב בשמחה, איפה כתוב שני בשמחה. הלאה. ואחר כך כתוב, ויאמר יצחק, הנה האש והעצים, ויהיה עשה לעולה. ואז כתוב, ויאמר אברהם אלוקים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שני יחדיו. ויאמר חז"ל אומרים כך, אברהם לא, לא שיקר את יצחק. אברהם אמר לו, הנה האש, אלוקים יראה לו עשה ולעולה בני. ואז יצחק ידע, עכשיו שכתוב עוד פעם ויחוס נהם יחדיו, אמרו חז"ל, מה יצחק בשמחה? מה אברהם בשמחה? וזה שאברהם בשמחה אנחנו יודעים מזה שקודם השווינו את אברהם ליצחק, וזה שיצחק אז היה בשמחה זה היה ברור כי הוא לא ידע, ועכשיו יצחק לא יודע, אז מעברם לשמחת יצחק ושמחה, והכל יפה מאוד, כולם שמחים, אבל איפה זה כתוב בפסוק? התשובה היא מאוד פשוטה. קודם כל בואו נקרא את הפסוק לפי טעמי המקרא. ויאמר אברהם אלוהים עיר אלוה אשר לעולה בני. מי שקורא את הפסוקים לפי הפסוק המקובל מסיני רואה שאברהם אמר לו בדיוק לפי איך שחזל אומרים, רק חזל קראו את הפסוק נכון לפי ההתאמה. מתחת למילה עשה יש צביר, זה הפסקה. לכן יש הפסקה, לא קורא לו עשה לעולה בני, חזל לא עשיתו כלום, רק הראו לך איך צריך לקרוא את זה לפי איך שזה כתוב. בסדר, שמיים יחדיו. ובכן יש בעיה, מה זה יחדיו? קחו קונקורדנציה, תעשו תרגיל פשוט ותעקבו מה ההבדל בין יחד ליחדיו. מה ההבדל בין יחד ליחדיו? מתברר שבכל מקום שרוצים להראות מכנה משותף אחד בין שני גורמים משתמשים במילה יחד, ובכל מקום שרוצים להראות קשר עדוק לאורך כל החזית משתמשים במילה יחדיו. כך אומר הנביא בישעיהו, יש פסוק בנביא שאומר ככה, כי נדדים ממני, ובישעיהו כתוב ככה, כל קציניך נדדו יחד מרחוק ברחו, כל נמצאיך אוסרו יחדיו. אומר המלבי"ם שמתואר פה דבר כזה, הקצינים בורחים מהעיר והשאר מתאגדים להגן עליה. מה מקשר את הקצינים? רק דבר אחד, כולם יוצאים מהעיר, לכן משתמשים מושג יחד. לעומת זאת הנמצאים שנשארים ביחד צריכים להיות מקושרים לאורך כל הדרך, כי הם יוצרים מנגנון הגנה אחת, משתמשים במושג יחדיו. ויש איזה עשרות הוכחות, אין לי פה את החומר, לא אלאה אתכם בניסיונות להיזכר, כמו למשל לא תלבש אתנז כמו רופיסטים יחדיו, פוסקים חז"ל מותר ללבוש חולצה פיסטים ומכנסי משעטנז, למרות שאני לובש אותם ביחד, כי לא כתוב לא תלבש אתנז כמו פיסטים יחד אלא יחדיו, ויחדיו הכוונה לאותה צורה, לאותה מטרה, באותו מקום. ובכן, אם היה כתוב והלכו שניהם יחד, הייתה מטרת התורה ללמד אותם שהם הלכו ביחד ולא בנפרד. אבל כיוון שכתוב יחדיו, הוו בעצמותה, עוד וו משמעותה חיבור, זה המילה וו, וו ווי העמודים חיברו את קרשי המשכן זה לזה, וו בתחביר משמשת כוו החיבור. ובכן, הוו של יחד מוסיפה עוד מימד של חיבור, יחד זה חיבור וו זה חיבור, וו בדרך כלל זה עצם בריח שמקשר לאורך כל הדרך. אם כך הדבר, החיבור הזה היה חיבור לאורך כל הדרך. עכשיו שואלת התורה, מה באה ללמד אותי התורה מעבר לזה שהם הלכו ביחד? מה הוו הזאת מוסיפה? והנה המילה יחדיו כתובה פה בצורה כזאת, חסר יוד, לא כתוב יחדיו ככה, כתוב יחדיו ככה. ויחד יתרו, מה אומר רש"י במקום הזה? ויחד שמח, נעשה בשור חידודים חידודים ושמח. חדי בארמית, וארמית קרובה לעברית, והרבה משמעויות בעברית אנחנו יכולים ללמוד מתוך השימוש הארמי שלהם, ושמחה. הכל כתוב בפסוק, צריך לדעת לקרוא אותו. כלומר לא כתוב פה שרק הם הלכו זה עם זה, אלא כתוב שהיה עוד מכנה משותף שמקשר ביניהם, והתורה על ידי השמטת אות באה ורמזה לך ברמז דק כמו פיל לאיזה כיוון תלך לחפש את המכנה המשותף שלהם. כן, אתה יכול לקחת כל מאמר חז"ל, יש מקומות שאתה תצליח להגיע לפשוטו של מקרא ולהראות לזה חז"ל שאנחנו את פשוטו של מקרא בקלות, ויש מקומות שתצטרך לבנות דייק וחומה והררים. עכשיו אם נחזור למסגרת של השאלה הראשונה שלנו, שכחנו לומר פה עוד פרט, יש אפשרות בכלל לקיים מצוות בלי תורה שבעל פה? יש מצווה אחת בתורה שאפשר לקיים אותה בלי תורה שבעל פה? והיה לך לאות על ידך, מה לעצם איזה אות צריך לכתוב על היד? ולתותפות בין עיניך. הייתה לי פעם תלמידה קראית, כן, אבל היה לנו ויכוח מרמלה לירושלים, זה בלוף הכי גדול, אין קראים בעולם ואף פעם לא היה, אין אנשים בעולם שהולכים רק על פי מקרא, הם הולכים על פי תורה שבעל פה, רק יש להם תורה שבעל פה שאליים שהתחילה מענן אחרי שניתק את המסור. מה זה היה לך לאות על ידך ולתותפות בין עיניך? מה זה אות? איזה אות כותבים על היד? אולי את האות הראשונה שלכם שלי? מה זה תותפות? מי יוכל להישבע לי על פי פסוקו של מקרא שתותפות זה לא חביתה מטוגנת שצריך לשים בין העיניים? אני יודע שזה חביתה מטוגנת, מה יש? עם הרבה שמן, מה יש? מה תעשו? המילה הזאת לא מופיעה בתנ"ך בשום מקום נוסף כדי שתוכלו להתחיל להשוות ולראות מה המשמעות. כמובן כמי שיודע את המשמעות של האות פט, והמשמעות של האות פט, המשמעות של האות פט, המשמעות של האות רב לעומק, יודע ורואה בדיוק מה שכתוב פה. אבל זה צריך קצת ללמוד. ולקחתם לכם פרי השדר, כלומר לימון, וכפות מרים, כלומר ענק, ענק של דקל שנראה כמו כף, הרבה נחל עוד מסתדר, אבל מה זה ענק עץ אבות? אני אעשה רעיון. ניקח את הענף על בטוח, של העץ הכי יבא. אז יש עצי סקויה במקסיקו, שכל ענף, אם עושים בו חור, יכולה לבוא מתחת אוטוסטרדה. לכן אתה לוקח כזה מן ענף, סוחר אונייה, וזה לא עולה על האונייה. האונייה גוררת את זה לאורך כל הדרך, אפילו בית הכנסת הגדול בירושלים לא תוכל להיכנס עם זה. ענף עץ אבות. איך תדע מה זה? לולה ותרוג, הדש והרבה, איפה זה כתוב? לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, מה זה מלאכה? לא תגנוב, רק התורה לא אמרה לי איך אדם קונה חפץ כדי לגנוב אותה. לא תנאף, רק התורה לא אמרה לי איך אדם מקדש אישה כדי שהיא תהיה אשת איש ויקרא לא תנאף. שום אפשרות לקיים. אז א', אין שום אפשרות לקיים מצוות ולהשתמש בתורה בלי תורה שבעל פה. איך קרה הדבר שבעקרונות הללו יש זהות מוחלטת? ב', מנגנוני הוכחה מורכבים מאוד שמראים שכל דברי חז"ל נכנסים לפשט הכתובים. כמו שדיברנו קודם, ועוד מערכת שעליה לא דיברנו, מערכת ארוכה ועמוקה להראות כיצד כל דברי, סביב כל דברי חז"ל, נבנתה מערכת הגנה שבשום אופן לא יכול להיכנס אבק למערכת. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, ייתכן שבמהלך ההיסטוריה נשמטו כל מיני דברים, ואנחנו יודעים שנשמטו, אבל המנגנון ההגנה בנוי שלא יתווסף כלום. גם הפרטים שנשמטו הם לא פרטים כאלה שפוגעים במה שיש. כמו למשל הגמרא אומרת ש400 פרטים במסכת עבודה זרה היה לאברהם אבינו. או כמו ההלכות שנסתכחו בימי אבלו של משה, שאז היה עתניאל בן כנז שיחזירם לפלפולו. או למשל, התכלת. התכלת זו דוגמה טובה מאוד להראות לנו את מנגנוני ההגנה הקשוחים של התורה על מצוותיה.
השיעור מחולק על ידי כל הדף לתרומות והנצחות, נא התקשרו 02-5383-999.
חלק, כיוון שהחילזון עולה מן הים פעם ב-70 שנה. הרי פעם אחת בתקופה שהחילזון היה צריך לעלות, הרומאים גזרו גזרה על קיום מצוות, ואז החילזון היה ולא היה מי שיאסוף אותו. וממילא לא עשו תחלת. אחרי 70 שנה נוספות כבר לא נשארו זקנים שיכלו להעביר. אבל מה התורה מונחת, תלמד הסוגיות, הכל בסדר. נתקע מסורת, מוותרים. בא לפני 70 שנה אדמור מרדין והוכיח על פי כל הסוגיות בירושלמי ובגמרא במנחות, והכל מדויק ותואם שהדג הוא מסע דג, בדיוק לפי איך שמתואר, שעולה מן הים ושמבלוטות שיש בו דם בבלוטות שלו, מפיקים תכלת והכל מדויק, לא התקבל הדבר על ידי רוב רובם של גדולי ישראל, רק תלמידיו הולכים להתכתב. למה? נסידה אחת מאוד פשוטה. הכל טוב ויפה, אבל אין מסורת. מסורת נתקע, אנחנו לא מכניסים, לא מחדשים. תמיד דבר אחד, גירפה היא בהמה כשרה. גירפה היא בהמה כשרה. היא מפרישה פרשה בהכשר הבדץ, והיא מעלה גאירה גם כן. אף על תכן אני לא ממליץ ללכת לנסות לשחות. הרב בן קרנה בשאול נתן פעם שיעור שלם איפה שופטים גירפה. אני לא ממליץ ללכת לאגן החיות המכונה משום מה, אגן החיות התנ"כי. כל קשר בינו לבין התנ"ך נקרא בלבד, אבל יש לו כזה נמצא מוזר. אני לא ממליץ ללכת לגירף האומלל שנמצא שם לבד, בודד מסכן, ולנסות לשחוט אותו. קודם כל הוא מדייר הזה, הרבה בשר לא יהיה מזה, חוץ מזה אף אחד לא יכשיר אותו לאכילה. למרות שהרב בן ציון אבא שאול אומר שהגירף זה זמר. כתוב בין עשרת הבהמות והחיות המותרות באכילה, שור שכשבים שעיזים היה על צבי ויחמו עקוב ודישון טוב לזמר, וגירף לזמר. אבל אין מסורת. כיוון שאין מסורת. תרנגול הודו למשל. הייתה מחלוקת גדולה בעם ישראל, האם התרנגולים הללו שהגיעו מהודו, כלומר מאמריקה, מותרים באכילה. מה הבעיה? תבדוק, יש סימנים, קורקמה נקלף, זפק, לא עוף דורך, רגליים פסוקות. כל הסימנים הללו התרנגול ידע לעשות יפה. אבל מה? מסורת. לא מספיק סימנים, צריך מסורת. אז הייתה מחלוקת, האם תרנגול להודו זה מין תרנגול, או שזה מין חדש לפני עצמו. ומשפט ההלכה זה מין תרנגול. אף אחד יש משפחות בודדות בירושלים שלא אוכלות את התרנגול הודו, משום שצריך אמצעי אותו גדול שהתנגד לאכילת תרנגול. אתה רואה את מנגנוני ההגנה בנויים בצורה מסיבית, אתה רואה אותם בחוש, עם המנגנון שסביב פני המקרא, שלא מאפשר לשינויים בכלל. ועוד הרבה דברים יש לדבר כדי להראות את שני העמודים הללו. א', שזוהי התורה שבעל פה, ב' שהייתה תורה שבעל פה, ב' שזוהי התורה שבעל פה. כמובן שפה אתם יכולים, יש לכם עבודה מים שאין להם סוף, לקחת כל הלכה, כל דרשה של חז"ל, להתחיל לרדת לעומקה ולראות מה המקורות שלה ואיפה זה כתוב בפסוק ואיך זה מסתדר בדקדוקו של מקרא, ולרדת לרבדים יותר עמוקים ולהגיע לכל הפרטים והפרטי פרטים. באשר לתקנות חז"ל וגזרותיהם, פה הדבר הרבה יותר פשוט בצורה פרדוקסלית. למרות שלכאורה זה רק מדרבנן, שהרק במרכאות, אבל ההתחייבות שלנו לדברי דרבנן הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר פשוטה. למה? פשוט מאוד. התורה משמיים, נכון? שבתורה כתוב שני פסוקים. א', לא תסור מן הדבר שיגידו לך, מן המקום אשר אני מקווה אתכם, שלושה פסוקים לכם. ב', לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, ג', ושמרתם את משמרתי. ושמרתם את משמרתי דורשים חז"ל, על פי כללי הדרוש שדיברנו עליהם קודם, עשו משמרת למשמרתי. ומפה יש סמכות לחכמים שבכל דור לגזור גזרות ולתקן, לגזור גזרות ולבנות גדרות סביב המצוות. עכשיו, כשאתה שואל אותי למה אני לא מטפס על אילן בשבת, אני אומר לך בגלל שכתוב בתורה זכור את יום השבת לקודשו? לא. אני אומר לך בגלל שכתוב בתורה ועשית ככל אשר יורוך. זה דאורייתא וזה דאורייתא. כלומר, אסור לקצור לשבת. לטפס על אילן זה מדרבנן, אבל אני חייב לזה מן התורה. יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן בגדרי החיוב, האם זה לגמרי כדאורייתא או לא לגמרי כדאורייתא, אבל ברור שאני חייב לזה מן התורה. למה? כי התורה אמרה לי במפורט, דע לך, מה שאלה יגידו מחייב אותך מדאורייתא. ואותו דבר לגבי תקנות חז"ל. יש כללים ברורים, לראות יש הבדלים הלכתיים בין איסור לרבנן ואיסור דאורייתא, משום שמלכתחילה התורה התירה לחכמים לעשות את האיסורים שלהם בגדרים מסוימים. ולכן חשוב לי לדעת אם זה מדרבנן או מדאורייתא, כדי לברר האם הגדרים שלו זה גדרים כאלה או אחרים, כמו למשל ספק. ספק לחומרה, ספק לכולה. ספק דאורייתא לחומרה, וזה מחלוקת בין הרשב"א לרמב"ן אם זה מדאורייתא לחומרה או מדרבנן לחומרה. וספק דרבנן לכולה זה ודאי. אז זה, ברור שהתורה נתנה סמכויות לחכמים, אבל ולו רק כדי שלא ייווצר בלבול. מצד אחד התורה נתנה סמכויות לחכמים, אבל מצד שני יש איסור חמור שלא תוסיף ולא תגרע. מה הכוונה? אם חכם, כשחז"ל באו ועשו בשר עוף וחלב מדרבנן, בשר בקר וחלב מדאורייתא, אם חז"ל היו רוצים מתוך כוונות טובות לחזק את איסורם במסמרות כדי שיתייחסו לזה יותר ברצינות, והיו אומרים דעו לכם, היום התגלה לנו שהתורה התכוונה לאסור גם בשר עוף וחלב, היה להם דין של נביא שקר שזקן ממרא. היו צריכים להרוג אותם אחר כבוד, לשלוח אותם לטיול מבית לשני קומות, לשים עליהם אחר כך אבן גדולה. אפילו אם מדובר בצדיק מקצועי כבר 80 שנה, עם זקן לבן ארוך עד הרצפה, ועם כובע הכי שחור והגדול בעולם עד התקרה. לא משנה. אבל מצד שני חכמים הוסיפו. מה הם הוסיפו? גזרות ודרבנן. אבל זה לא נקרא להוסיף, צריך לדעת מה זה להוסיף בלשון הקודש. להוסיף הכוונה לצרף לדבר, לעשות אותו חלק ממנו, זה נקרא לא תוסיפו. ומה זאת? הם עשו דבר חדש, גזירה מדרבנן, זה לא תוספת על התורה, זה דבר אחר. עכשיו, כדי שיהיה ברור, שיהיה ברור ההבדל, כשהתורה נתנה לחכמים סמכויות לגזור גזירות, היא חייבה אותם גם כן שהם ייתנו לגזירות שלהם מסגרות דיניות כאלו, שיהיה ברור ההבדל מה מדאורייתא מה מדרבנן. ברור? ולכן ולו רגילה הסיבה הזאת, יש איזה ספר שלם של רב צבי דרך חיות, מאמר שלם, שנקרא מאמר לא תוסיף ולא תגרע, בכתבי מערת חיות, שהוא מנתח את כל הדברים הללו, יש לזה גם רמב"ם, אבל לא ניכנס לכל הפרטים ההלכתיים האלה. יש פה גם כן את המנגנון הכפול הזה, שמצד אחד יש סמכות בידי החכמים, אבל מצד שני צריך לשמור שלא תנוצל הסמכות הזאת כדי להכניס דברים לתורה שלא היו. זה באמת מאוד מעניין, אין שום מחלוקת בשום דבר, אם זה מדרבנן או מדאורייתא. מה שמדרבנן, מדרבנן, מה שמדאורייתא, מדאורייתא. ברור, חד וחלק. אחד מגדולי התנאים אמר לתלמידו לפני מותו, משהו עם א' י' בסוף, לא זוכר את שמו, הוא אמר, היה נקודה שהוא חלק עם חבריו, הוא אמר לו ככה, אני נהגתי כדעתי, כי אני שמעתי מרבים, אתה שמעת רק ממני, אז אתה אל תנהג כדעתי, תנהג כדעת חבריי. הוא בעצמו תתנהג ככה, אבל הוא אומר, ההלכה כבר נפסקה אחרת, כיוון שהסתדרו הדברים בצורה כזאת שהיום הרוב אומר אחרת. רוב זה רק אחד מכללי הפסק, יש כל מיני כללי פסק שניתנו, לפעמים זה תלוי בחוכמה, לפעמים זה תלוי ברוב, לפעמים זה תלוי בסברה, לא משנה. אבל אם אנחנו מדברים על הצד העקרוני של הדבר, אז כל הפרטים הללו שאני לא רוצה להיכנס להם, של מי זה חכם ואיך מודדים חכם ואיך יודעים מי הוא גדול הדור ואיך בוחרים, איך אדם בוחר לעצמו רב, כל הדברים הללו מעוגנים. אני רוצה רק ברגע זה לקשור את הכל לתורה, להראות איך אני רוצה לעשות מעשים בגלל שהקדוש ברוך הוא חייב. עכשיו, כשאני עושה מעשה מדרבנן, אני לא עושה את זה בגלל שהרב אמר, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא הקיא לו סמכויות. הוא אומר, אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא. זה המטרה. התורה, כל מילה שהתורה כותבת, היא מדויקת. כלומר, יש את המשמעות הפנימית שלה. חכמים הסתמכו בלשון מוסכמת כבר. הרבה מילים משלם יווניות, ארמיות. כלומר, אבל פה אתה צריך להכיר את הטרמינולוגיה של החכמים, אבל לא רק זה. דברי חכמים, בעיקר באגדות, הם בדרך כלל משלים. המהר"ל מפראג מביא גמרא, המהר"ל מפראג בבאר הגולה, מביא גמרא שאומרת ככה: אסור, המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. מתי? אם זה בפני רבו, אבל אם הוא נמצא בעיר אחרת לא חייב מיתה. מחצרת הגמרא על אותו תלמיד שהורה הלכה בפני רבי אליעזר הגדול, ואמר רבי אליעזר לאמא שלום אשתו, מסותקני עליו אם הוא מוציא שנתו. ואותו תמיד היה גר, אומרת הגמרא, במרחק שלושה פרשאות. כך שואלת הגמרא, הברייתא אומר שלושה פרשאות זה בערך 18 קילומטר בערך, זה עיר אחרת לגמרי. אומרת הגמרא, לא, התמיד הזה אמנם היה גר במרחק 18 פרשאות, אבל את ההלכה שהוא הורד לפני רבו הוא היה בעירו של רבי אליעזר כשהוא הורד. אז למה המשנה סיפרה לי, הברייתא סיפרה לי שהוא היה גר במרחק 18 פרשאות? אומרת הגמרא, משום כדי להראות שאין זה משל אלא דברים ככתבה. אומר המהר"ל מפראג, מפה אבן יסוד, שבמקומות אחרים חז"ל דיברו במשל, וצריך לפנח את המושגים. באגדה זה תמיד כך. דברי חז"ל, רבא בר בר חנא שמספר בגמרא במסכת בבא בתרא דף עין ד', אני ראיתי את אותה צפרדע שגודלה כמו עיר שיש בה 60 בתים, שנקראת אקרא דאגרוניה, ובא נחש ובלע את הצפרדע הענקית הזאת, ובא עורב ובלע את הנחש והלך והתעופף על ענף של אילן, ברור שהדברים הללו יוצאים מדי פשוטם. אבל אז יש מפתח של טרמינולוגיה בחז"ל, לדעת מה חז"ל מתכוונים כשהם אומרים עורב. אפשר לראות את זה. מה חז"ל? בגמרות עצמם אתה יכול לראות. תאסוף כל מיני מקומות ותראה, אתה יכול לבדוק את זה. מה המושג של עורב? יש גם ספרים על זה. אבל עם האגדה באופן כללי יש בעיה, משום שבעוד שאת ההלכה חז"ל כתבו מלכתחילה בצורה שכל אחד יבין, את האגדה הם כתבו מלכתחילה בצורה שכל אחד לא יבין. בצורה סתומה. ולכן המפתחות של האגדה הם הרבה יותר מורכבים. אבל גם פה אין סבירות לב, ויש כללים מאוד ברורים שאפשר להראות אותם שהם פועלים בכל מקום. איך אני יודע אם דבר הוא אגדה או לא? זה לפעמים, במקרים, בדרך כלל זה לא בעיה. בדרך כלל זה לא בעיה לראות איזה קטע הוא אגדה, או איזה קטע יוצא ממנו, איזה שההלכה למעשה. יש בזה נקודה, איזשהו גבול לא ברור, לגבי כל אותן אגדות שיוצאות מהן הלכות לענייני מוסר, שאז אתה לא יודע אם זה אגדה או הלכה. יש ידיד גדול בתורה בשם הרב אפשטיין, שחיבר ספר שלם של מוסר על פי אגדות חז"ל על דרך ההלכה. אין אני יודע ברגע זה להסביר בדיוק את כל הכללים כיצד מבחינים בין אגדה להלכה, אין אני יודע. אז זה לא בדיוק גם כן קשור לנושא שלנו. עכשיו, לסיכומם של דברים לפני שנסיים, אני רוצה לחזור שוב אל השאלה השנייה שהצבנו. כמובן שיהיה ברור לכם על השאלה הראשונה שלנו על תורה שבעל פה לא ענינו תשובות, רק נתנו כיוונים והראינו איפה התשובות נמצאות. כלומר, הדוגמאות שהבאנו זה, תבינו, הדוגמאות הכי שטחיות, טיפה מתוך טיפה שבים ואידך זלגמור. אבל אני רוצה לחזור ברגע זה לנקודה הראשונה. והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו תלוי בעסק שלנו, שאם היה העולם כולו פנוי מהעסק שלנו בתורה ולימודנו אותה, היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאפס בתור חז ושלום. אתה שואל את עצמך, איך זה ייתכן? איך אפשר להבין את זה? אני רוצה לומר לכם משל קצר, איך מחשבת ישראל, איך חז"ל, איך חכמי הקבלה ראו את הקשר בין אדם, עולם ומצוות. דבר אחד אני צריך להקדים לפני המשל. לימדונו רבותינו, וזה א' ב' של אמונה, א' ב' של יהדות, ששום דבר בעולם הפיזי לא מתחיל מן העולם הפיזי, אלא לכל דבר יש שורש רוחני. אנא, הקשיבו לי דברי ברגע זה מתוך הנחה אולי זה נכון. אני לא הולך להוכיח את הדברים שאני אומר עכשיו, אבל בואו וניתן לזה סיכוי, מספיק סיכוי של 5% שמה שאני אומר עכשיו זה נכון. מה שאני יכול להגיד לכם, שאין אף אחד שלמד תורה שחולק על זה. כלומר, הדברים בלים על כל על ההסכמה של כל היסודות. אבל אנחנו בנינו את הדברים היום לפחות בחלק הראשון על הוכחה, זה אני לא מוכיח. תראו איזה סיכוי זה נכון, וזה יספיק סיכוי כלשהו כדי להתייחס ברצינות לדברים. אין לך דבר בעולם שמתחיל מהרובד הפיזי. כל דבר מתחיל משורש רוחני. זה מושכל ראשון של יהדות. מושכל ראשון. המשל לזה, הדוגמה לזה, זה גוף האדם. האדם למעשה הוא דוגמה לכל העניינים שבעולם. מבשרי איך זה אלוקה. האדם הוא עולם קטן. אין לך דבר באדם שלא מתחיל מהרובד הרוחני. מה קרה? מה קרה? המסה של האצבעות שלי נפגשה עם התיק ונוצר רעש, גלי קול זזו. מפה זה התחיל דבר? לא. שרירים הניעו את האצבע. התחיל מהשרירים? לא. עצבים גירו את השרירים. ואיך קרה? מה קרה עם העצבים? מה פתאום העצבים התחילו את הדברים? תנועה אלקטרוכימית במוח הפעילה בהדלקת ניצוץ חשמלי כביכול את העצבים. מי הפעיל את התנועה האלקטרוכימית במוח? יש כוח שקוראים לו רצון. הכוח הזה הוא כוח רוחני, לא פיזי. כל דבר הכי קטן שאדם עושה מקורו ברובד הרוחני. כיצד רובד רוחני מפעיל משהו פיזי? עולם הפילוסופיה לא מבין את זה. רבנו משה איסר ליש כותב בשולחן ערוך סימן וב, שזהו הפלא של העולם, איך חומר ורוח, זה המפעיל לעשות שמברכים לברכת אשר יצר, איך חומר ורוח מתאחדים. כמו באדם, כך בעולם. אין לך דבר שמתחיל מן הרובד הפיזי, כל דבר מתחיל מהרובד הרוחני. כן, ככה אני אומר לכם משל, אני מניח שתשמעו את זה עוד כמה פעמים, אבל זה משל שצריך להגיד אותו יום 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 יום, כמו מודה אני. צריך להגיד את המשל כמו מודה אני. תארו לעצמכם שבאיזה מקום ממשלת ארצות הברית בנתה במדבר נבדה מרכז שמשם מפעילים את כל מרכזי האטום של ארצות הברית בעולם. המרכז בנוי מבסיס ענק שבמרכזו יש בניין שמור מאוד, שבתוך הבניין בחדר המרכזי נמצא לוח בקרה. לוח בקרה קטן שהוא למעשה לב המרכז. ובלוח הזה יש כפתורים, נורות, שעונים, מתגים כל מיני. יש אדם שתפקידו להפעיל את הלוח הזה. יש לו ספר הוראות כיצד מפעילים איזשהו מתג זה או אחר, מתי מדליקים נורה. הוא אדם מאוד מיומן ומאוד נאמן, הוא מגיע יום יום לעבודה וזה שקט בשלוות נפש, יש לו זמן, הוא מפעיל את המערכת, לוחץ על כפתורים, פותח מתגים, מדליק נורות, מותח שונים. לכל כפתור יש צליל, צליל משלו. למה? פשוט משום שאם הוא טועה הוא שומע שהצליל הוא לא הצליל המתאים לכפתור שהיה צריך ללחוץ, ויש לו מנגנון השעיה שמשעה בכמה רגעים מהרגע שלוחצים על הכפתור עד שהפעולה יוצאת אל הפועל, ובאותו זמן הוא יכול לתקן. יום אחד מגיע ידידינו אל העבודה ואימו ילד בגיל 10, הילד שלו שביטה במערכת החינוך לקח אותו לעבודה. לא עוברים את כל הביקורות ואת כל הביקורות ואת כל הביקורות, עד שבסוף מגיעים והילד רואה את אבא שלו מתיישב על הקורסה ומתחיל ללחוץ על הכפתורים, והוא רואה נדך האבא מזייף כל כך לא מוזיקלי, שומע צליל אחד פה, צליל אחד שם, צליל אחד פה, צליל אחד. הוא ילד מאוד מוזיקלי, הוא אומר, הוא יחכה להזדמנות, אבא ילך לרגע, הוא כבר ינגן את המנגינה. מגיעה הזדמנות, אבא הולך לכל ארוחת 10, הילד נשאר בחדר, הוא מתאפס ועולה על הכיסא, תוחץ על הכפתורים, אתה מנגן? הוא מתחיל לנגן, ולנגן, והוא נהנה מעצמו, ובחדר מסתפחת סימפוניית צלילים, מוזיקה אטומית עם הדרגה הראשונה. לא חולפות דקות רבות ומכשיר ההלכות מתחיל לפלוט תסדורות. אונייה פתאום טובה בלב ים, קצר פתאומי. חולה מת על שולחן הניתוחים, מכשיר התפוצץ באמצע ניתוח. בסין מתפוצצות תפיסות אטום, מאות אלפי הרוגים. הוא כבר ילד בגיל 10-11, הוא מבין את משמעויותיהן של בשורות האיוב. וכל בשורה כזאת שמגיעה, הוא תופס את הראש בידיים, וצאת אוי! ומשיך לחוץ על הכפתורים. תוך כדי כך הופעל מכשיר ההזקה, ומכל פינות הבניין התחילו העובדים לרוץ לעבר המרכז, וכל דלתות החירום נפתחו בבת אחת, והעובדים נשארו נטועים על מקומותיהם נוכח המראה שנתגלה מול עיניהם. הם רואים ילד בגיל 10 יושב על הכיסא השמור ביותר בעולם, בוכה בדמעות שליש ולוחץ על הכפתורים. שואלים אותו, ילד טיפש, אם אתה בוכה, תראו שדבר שאתה מבין את משמעות בשורות האיוב המגיעות, משמעות האסונות הקורים, אז למה אתה ממשיך לגרום להם? הילד הזה מהכיסא הגבוה במבט הלחשוני של מי שיודע הכל, כפי שרק ילד בגיל 11-10 יכול להרגיש, מסתכל עליהם ואומר להם, תגידו לי, האם מסתתרה בינתכם מרוב צער על האסונות שקורים פה, שאתם מאשימים אותי? אני לוחץ על לוח עם כפתורים מוזיקליים חמודים במדבר נבדה, והפצצות מתפוצצות בסין, ואתם צעקים עליי. תלכו לסין, תפתרו לכם את הבעיות. ילד שאף פעם לא למד כיצד פועל מרכז בקרה אטומי, לעולם לא יבין שאפשר שילחץ על כפתורים במדבר נבדה והפצצות תתפוצצנה בסין. אבל זה שהוא לא מבין, לא עוצר בעד הפצצות מלהתפוצץ. המשל הזה, כמה שהוא נראה מוזר, הוא בדיוק מקביל לתמונה של אדם עולם ומצוות, מה שעולה מתורה נביאים כתובים בב ירושלמי וחז"ל בכל מקום, ואיש לא חולק על זה, וזה א' ב' של יהדות, שיהיה ברור, א' ב' של יהדות. זה כתוב בפסוקים מפורשים בתורה, אני אראה לכם עוד מעט הפסוקים. האדם והעולם, איבריו של האדם דומים לכפתורים, המוח של האדם הוא המבקר, התורה והשולחן ערוך זה ספר ההוראות כיצד מפעילים את הכפתורים, חוקי הטבע הם הכוחות הפועלים על ידי האדם. האדם מפעיל את הכפתורים שלו פה, אז לפעמים הוא רק שם לב שזה מנגן, הוא מנגן סתם, וזה מנגן, הוא אוכל, הוא שותה, הוא נהנה, הוא קופץ, הוא נוסע, הוא הולך, הוא קם, הוא ישן, זה עובד. אבל אם הוא לא מפעיל את המערכת לפי הספר, הפידבק, ההחזרים מגיעים במקום אחר. לפי מה אתם חושבים? מי אשם אם יש תאונת מטוסים בפורטוגל, או תאונת רכבות בפורטוגל, או תאונת מטוסים בקנדה, או מלחמה ביי פוקלן? מי אשם בזה? יהודים שלא לומדים מספיק תורה, שלא מקיימים מספיק מצוות, וזה א' ב' של יהדות, יהיה ברור. ואתה בא לאדם, אתה אומר, מסתכל עליך מוזר, אומר, מה אתה רוצה? אני בסך הכל, מה אני עשיתי? אני קצת דיברתי על השנה רע, אני קצת לא הקפדתי על קלה כבח המורה, אני קצת אז לא הקפדתי על דקדוקם של דקדוקו של הכשר, אז לא הקפדתי על הלאה, אני יודע מה, אז מה יהיה? מה קורה כבר? מה צריך את כל ההקפדה הזאת? לא צריך להגזים? העולם הזה הוא גם כן עולם, וצריך גם לחיות. ואז אומרים, תשמע, אתה יודע מה שקורה בעולם? מה הקשר? ברור הדבר. ילד שאף פעם לא למד כיצד בנוי מרכז בקרה אטומי, לעולם לא יבין שהוא יכול ללחוץ על כפתור במדבר נבדה ופצצות מתפוצצות בחין, וזה שהוא לא מבין לא עוצר בעד הפצצות מלהתפוצץ. שיהיה ברור דבר אחד, הדבר הזה שאני לא, הם חמורים מאוד, הם חמורים מאוד, שיהיה ברור שיש סביבה מנגנוני הוכחה. ככל שעם ישראל היה במצב רוחני יותר טוב, כך האחריות שהייתה מוטלת על כתפיו של כל אחד ואחד מן היחידים הייתה יותר קטנה, כי האחריות התחלקה בין כל בני העם. ככל שהמצב הרוחני של עם ישראל מדרדר, שבוע ביום ראשון הייתי בבית ספר תיכון חילוני, נתתי שם שתי הרצאות, ובהפסקה הזדמן לי להיות בחדר המורים לעשר דקות, ושמעתי את שיחתם של המורים המחנכים של הדור. אני לא יודע אם צריך לקרוא הקריאה או להקיא, אבל תצילנה אוזניים לשמוע. אני לא אסתניף, ואני מסתובב במרכזי תומעה בינלאומיים, בקרב ציבור חילוני, עכשיו איפה שאתם רוצים, בפילוסופיות שלהם אני מצוי, ובוויכוחים איתם אני משתתף. אבל מה ששמעתי ביום ראשון, זה כבר עבר כל גבול אפשרי, כל גבול אפשרי. אני לא חושב שאתם מסוגלים בכלל לעלות על סף דעתכם, כמה שאתם חושבים את עצמכם חכמים ומנמיכים בענייני העולם, עד איכן דברים מסוגלים להגיע, ואיזה רמה שאדם יכול להגיע ללא תנאף בצורה כזאת, שזה פשוט, זה פשוט, אתה לא יודע. אמרתי, לאחר מכן שעצת משם, אמרתי שפעם אני אמרתי שהנבואה של איקריטה במשיכה של פני הדור כפני הכלב מתייחסת לדור שלנו. מהיום ועלה אני כבר לא רוצה להגיד את זה. אני חושב שאסור להגיד את זה משום צער בעלי חיים. וכשאתה מסתכל על זה, אתה מזדעזע, ואתה חושב לעצמך, אבל אני ברוך השם בסדר, כי אני בכל אופן אדם הגון, שומר מצוות, ואולי לכם דבר אחד פשוט, האחריות שמוטלת על כתפינו הולכת ונהיית כבדה ככל שהמצב בחוץ הולך ונהיה רע. משום שבכל אופן, אין פה לעמוד ולומר שלום עליי נפשי. ושיהיה לכם ברור דבר אחד, המפתחות לכל מה שאמרתי כתובים בתורה, פסוקים מפורשים. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ונתתי שלום בארץ, ואם לא תשמרו לי סדרה ארוכה של כללות. איך התייחסנו לפסוקים האלה עד היום? עברנו לידם, קראנו אותם, אז כתוב, אז מה? אבל אם זה אמת, אבל אם זה מדויק, פירוש הדבר שעל כתפינו מוטלת האחריות הזאת של אם בחוקותיי תלכו. כי מי ילך בחוקות הקדוש ברוך הוא אם לא אנחנו? מי אפשר לדבר בסגנון כזה אם לא איתכם אנשים שלומדים תורה, שחיים על מצוות ואמונה? ותבינו דבר אחד, גם אם יש אלה ספקות המנפים בלב, חובה על כל אדם, חובה על כל אדם, שאף אחד לא יגיד לי שהוא אוהב את המדינה, שאף אחד לא יגיד לי שהוא אוהב את עם ישראל, שלא יספר לי שטויות ולא יזרוק לי חול בעיניים אם הוא לא לוקח את האתגר הזה. משום שאם באמת גורל המדינה וגורל עם ישראל וגורל אחינו שבכל מקום וגורל העולם כולו יקר לנו, ואין אנו חושבים בצורה אגואיסטית על הנאותינו ועל קידומנו האישי, וכיוון שכולכם יודעים שלא רק סיכוי שהדברים נכונים, אלא זה ודאי שהדברים נכונים, תולת עליכם כיהודים וכבני אדם להקדיש את מלוא תשומת הלב במלוא הרצינות לבדוק אם אכן הדברים הללו נכונים, ואם הם נכונים אז אין מה לעשות אלא